תודה. ברשות ראש הישיבה, מורנו ורבינו, הרב מלמד, שליטה. אני מתרגש קצת לדבר בבית המדרש הזה. אמרתי לרב שכמעט הייתי פה תלמיד לפני הרבה הרבה שנים. כצל'ה שכנע אותי לבוא ללמוד פה, אבל בשנייה האחרונה הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים אחרת. אבל ברוך השם שבית המדרש הזה יגדל וימשיך להופיע אורה של תורה, ושהרב הקדוש ברוך הוא יאריך עוד ימים על ממלכתו. יגדיל תורתו ויאדיר בעזרת השם. אז תודה רבה לרב. אנחנו נלמד פרק בתנ"ך. טוב, זה סדר? צריך להיות שיעור בגמרא. אז למה אני אומר שיעור בתנ"ך? כי אנחנו נשתדל בעזרת השם ללמוד את הפרק הזה. זה לא פרק, זה חלק, כמו שלומדים גמרא. כמו שלומדים גמרא. יש בפרק הזה, אנחנו לא נלמד כל הפרק, נתמקד בכמה פסוקים. יש שתי מימות, לפחות שתי מימות, נתמקד בהם של חז"ל. מוצאים את זה הרבה בש"ס. שתי מימות שחז"ל אומרים על תנ"ך, ואתה לא יודע מאיפה הם אמרו את זה. אתה אומר, זה, יש פשט, דרש, רמז, סוד. פשט הוא מאוד מאוד עמוק. אבל איך החילוקים, ככה רב חיים ויטל מסביר לך, ההבדל בין פשט ודרש ורמז וסוד, זה איך מגיעים לזה, איך מגיעים לתובנות האלה. הכל אמת. אני אנסה להראות פה שני מדרשים בעזרת השם, כמה שהזמן יספיק. יש פה שעון. ותודה. ונראה איך חז"ל אומרים דברים שבהתחלה אתה אומר, מה, איך זה קשור לפרק? זאת אומרת, מאיפה הם יודעים את זה? ברוח הקודש יכול להיות. ברוח הקודש יודעים הרבה. אבל אנחנו נשאל שאלות על הפרק, וזה מה שאמרתי, נלמד את זה כמו גמרא. נדייק, ננסה להבין טוב את הפשט, ומתוך הפשט נראה בעזרת השם, שנזכה לומר דברי אמת, איך דברי חז"ל הם פשט, פשט, פשט. פשט עמוק מאוד, פשט שצריך הרבה סבלנות בשביל להבין אותו. אבל נראה ככה, אתם אמרו לכם איזה פרק זה, אתם יודעים? קראתם את הפרק פחות או יותר? כן, מי שאומר, מי שקרא, עושה כן עם הראש, זה אומר שכמעט אף אחד לא קרא. תעברו את זה זריז, זריז. בסדר? הפרק מתחלק לשלושה חלקים, אנחנו נתמקד בעיקר בחלק האמצעי. זאת אומרת, אנחנו פרק ג', פרק ד' בשמואל א', פסוק א' עד י' א', נעבור בזריזות, נדבר על 11 הפסוקים הראשונים בזריזות, נתמקד בפסוק י' ב' עד פסוק י' ח', ואת סוף הפרק לא נלמד פה עכשיו. זה חלוקה אמיתית של פרק, אתם יודעים שחלק גדול מהפרקים זה חלוקה של מדפיסים, אבל פה החלוקה היא הגיונית. בסדר? אז בואו שתי דקות, בואו תקראו את הפרק. פחות או יותר אני קראתי, אני מניח שגם אתם הספקתם. אז הפרק מתחיל, נעבור על זה בזריזות בעזרת השם, במלחמה שעם ישראל יוזם מול פלישתים. אנחנו יודעים שבכל ימי ספר שופטים, אלי הוא השופט האחרון. הוא אחרי שמשון, הוא פותח את ספר שמואל. אנחנו יודעים שבכל ימי ספר שופטים לא עלה על דעתו של אף אחד בעם ישראל לצאת למלחמה נגד פלישתים. קודם כל, בכל ימי ספר שופטים לא היה דבר כזה ויצא ישראל לקראת פלישתים במלחמה. לא היה ישראל, היה שבטים. פה זה צה"ל, אולי זה צבא התקפה לישראל, אבל זה צה"ל, זה הצבא של עם ישראל, הוא זה שיוצא למלחמה. ובספר שופטים לא רק שלא היה צה"ל, זאת אומרת, תמיד השבטים שנפגעו מפני האויב, הם אלה שהתארגנו למלחמה באופן נקודתי ומקומי. אבל מול פלישתים, מן נחר שני. היחיד שנלחם מול פלישתים זה שמשון, ושמשון תמיד עטף את זה, אף פעם לא בתירוצים אמיתיים, בהסברים האמיתיים שזה מלחמה על כבוד ישראל. זה תמיד היה הסברים כאלה, לא נחרשתם בעגלתי, תמיד נקמות אישיות כביכול, כדי שפלישתים לא יכולים לנקום. הפעם היחידה שלוחמי יהודה הצטרפו זה כדי להסגיר את שמשון לידי פלישתים. מין השפלה מוחלטת יש מול פלישתים. בספר שמואל, אלי שינה את המצב לחלוטין. אלי רואים את עם ישראל, קודם כל, יש, קודם כל השופט הוא הכהן הגדול. אין בכלל נשכם בספר שופטים, זאת אומרת הוא לא מוזכר, בוודאי שהוא קיים. אלי איש הקודש הוא הכהן הגדול והשופט. הוא איחד את עם ישראל, הוא העצים את עם ישראל. גם מבחינה ביטחונית צבאית, מכוח הקדושה, עם ישראל בשל להכריז מלחמה נגד פלישתים. תבינו, כשאתה יוצא למלחמה, זו מלחמה יזומה, זו מלחמת התקפה. מלחמה יזומה אתה יוצא רק אחרי שבדקת היטב, 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 דק על דק שאתה תנצח, משום שאתה לא יכול להאמר, אם אתה תפסיד במלחמה שיזמת, המחיר יהיה, אתם רואים איזה מחיר שילמנו. הפרק שלנו הוא מתאים לשלושת השבועות, הוא חורבן המשכן. זה מבחינתם זה היה חורבן בית המקדש. בפרק שלנו חרב משכן שילו, עם ישראל הפסיד במלחמה והמחירים היו קטסטרופליים. זה לא, גם היום לא טוב להפסיד במלחמה, השם ירחם עלינו. אבל אז זה בלי חוקים, באמת בלי חוקים. דאעש זה ברווזי מחמד לעומת מה שעשו פה הפלישתים, איך הם נקמו. זה מלחמה אכזרית, ואם אתה לא בדקת טוב טוב את השטח ולא וידאת שיש לך עדיפות מאוד מרכזית, אז אתה לא יוצא לקרב כזה. אבל עם ישראל יוצא לקרב פלישתים, כנראה שהוא בדק את השטח. ויצא ישראל כפי שתנו מלחמה וחנו לאבן עזר ופשתים חנו באפק. אתם יודעים איפה זה אפק? ליד ראש העין, ליד בין פתח תקווה לראש העין. אחר אפק של היום, מבצע אנטיפטרוס. וירחו פלישתים לקראת ישראל ועתיתו של מלחמה, וינקב ישראל לפני פלישתים יקום במערכה בשדה, כ-4,000 איש, את זה אני קורא מיד הפסוקים האלה, שזה אסון כבד, המחנה הישראלי לא מתרסק, לא מתפזר, אבל יש פה הפתעה כואבת מאוד, חשבנו שננצח, לא הובסנו, אבל 4,000 איש, ולכן עם ישראל עושה חשבון נפש. ויבוא העם אל המחנה, אף אחד לא בורח, מסודר, משיגה מאורגנת, ויראו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני הפלישתים? חשבון נפש, חשבון נפש של צדיקים. מה הקדוש ברוך הוא? זה לא הפלישתים ניצחו אותנו, זה הקדוש ברוך הוא, למה? עד פה זה נחמד, מפה מתחיל החורבן. נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ושאין מכף אויבינו. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יבוא בקרבך, אז זה לא רלוונטי כמה סנטימטרים אתה עומד ליד ארון הקודש. ממש לא קשור. קרבת אלוקים היא לא לפי קרבה פיזית. קרבת אלוקים היא מדרגת חיים. מי שרוצה להתקרב לאלוקים, אז הוא דבק בתורה. אז הוא מתקן את מידותיו. אז הוא אוהב את עם ישראל, את ארץ ישראל. לתורת ישראל, ככה מתקרבים לאלוקים. יש פה משהו משונה כזה. נקחה אלינו, הקדוש ברוך הוא נתרחקנו מהשם נתקרב, במקום להתקרב הם מדברים על משהו חיצוני, לא מובן. נקחה אלינו משאלות ארון ברית השם, יבוא בקרבנו, ואנחנו מסודרים, והם מתייחסים לזה כמין קמאה כזה מופלא. הכל בסדר. פסוק ד' מתרגש, פסוק ד' מתאר את ההתרגשות של העם, וישלח העם שילו ויועשו משם את ארון ברית השם צבאות יושב הקרובים, מקודש הקודשים, לפי רוב השיטות בחז"ל. מקודש הקודשים, לא, לפי כל השיטות, היה ארון אחד שהיה יוצא מלחמות, הוא לא יוצא. הגמרא משקלים בירושלים אומרת, מקודש הקודשים הוציאו את הארון, עם לוחות הברית שקיבלנו מסיני, הביאו לקרב. ושם שני בני אלים ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. מדרש איכה אומר, נתנה עליי בקולה על כן שנאתיה. זה המדרש, מביא את הפסוק מאיכה על הפסוק הזה. ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, תרועה שאין בה ממש, תרועה של אבל, מה אתה צועק? מה אתה צועק? קרבת אלוקים, מה צריכה לעשות רק קרבת אלוקים? לרומם אותך, לגדל אותך, בכל מקום שאתה נמצא. קרבת אלוקים מלמד אותך שאתה הרבה יותר מכל מה שאתה מעלה על דעתך, ואתה צריך להביא את זה לידי ביטוי. ואם אתה נלחם, ואתה רוצה את עזרת השם, אז אתה חייב להיות הלוחם הכי חרוץ, הכי מקצועי, הכי אמיץ, הכי מדויק שבעולם. אבל פה עם ישראל נראים תרועה גדולה שממש, ככה זה אומרים. על כן שנאתיה לא עלינו. הם נהיים בטלנים. יש לנו מישהו שיעשה לנו את העבודה. יש לנו סגולה. יש לנו סגולה, סגולת הסגולות. סגולת הסגולות. ארון הברית מקודש הקודשים איתנו, מי יכול עלינו? וישמעו פלישתים את כל התרועה, ואמרו, מכל התרועה הגדולה זה מחנה העברים, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוקים אל המחנה, ואמרו, אוי לנו. כי לא הייתה כזאת כמו שישום, אוי לנו, זה נדיר, זה אולי פעם אחת בתנ"ך שאומרים, אוי לנו, אוי לנו. יש, קראנו בלק, אוי מיריה מסרום, אוי לנו, זה אותו דבר. פלישתים מתמלאים בפחד עמוק מאוד, ומה הם מבינים? הם מלאי כבוד לקדוש ברוך הוא, מכבדים את שם השם, מכבדים את התורה. אוי לנו מי יציל מיד אלוקים האדירים האלה, אלה הם האלה ומקים מצרים בכל מכה במדבר. עברו פחות מ-400 שנה מאז יציאת מצרים. הזיכרון הלאומי, הפלישתי עוד זוכר טוב מאוד שמצרים המעצמה הנערצת הוקטה בצורה כזאת קשה. הם מפחדים. מה המסקנה שלהם? התחזקו והיו לאנשים פלישתים. פעמיים כתוב לאנשים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם. מה זה לאנשים? תהיו אנשים? תהיו גיבורים. בסלנג, תהיו גברים. הפלישתים, זה שארון השם בא למחנה, זה העצים את הפלישתים. זה עשה אותם גיבורים. זה נתן להם כוח. משום שהפלישתים אמרו, זה לא מלחמה כמו המלחמות הקודמות. זה מלחמה, כל פלישתי חייב לנקות הקנה. כל פלישתי חייב לתת הכל, הכל, הכל. זה הקרב של החיים. תתנו את הנשמה, פלישתים. אתם, אם אין מה לעשות מול, הם פחדו מהקנה הזה במלחאות כפולות. אז זה שארון השם בא למחנה, גרם לעם ישראל להיות עלוב, להיות חלש. לחכות שהוא יעשה את העבודה. נרפים אתם נרפים, השם ילך אם לכם אתם תחרישו, זה משה רבינו יגיד לו מתי כן. זה גרם לעם ישראל להיות נרפה וחלש, וזה גרם לפלישתים להיות עצמתיים. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל וינוסו איש לאוהלה, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים. והארון עולים נלקח, ושני בנאלים מתו, חופני ופנחס. 30,000 רגלי. זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה. זה אחד הימים השחורים בתולדות עם ישראל. אנחנו בשלושת השבועות יודעים שהתווספו לנו כמה ימים שחורים. אבל 30,000 רגלי, ביום אחד, זה יום קודם נהרגו 4,000, זה תבוסה מוחלטת, זה מחיקה מוחלטת של מחנה ישראל. זה 30,000 הרוגים, אתם יודעים, אין יחידה להנצחת החייל. זה נסגרה הריבונות הישראלית, נגמרה. העצמאות הישראלית, אין יותר צבא ישראלי, אין יותר כוחות ביטחון ישראלים. אין מי שיעמוד בפני הכוחות הפלישתיים כשהם יבואו להשתיל, להשליט משטר טרור, משטר נקמה. משכן שלא נחרב בימים האלה. ומה הם עשו, איך הם פגעו, איך הם גבו, איך הם שכנעו אותנו לא להעיז יותר לפתוח מלחמה נגדם, זה אנחנו יכולים רק לדמיין. לא יודע אם זה כדאי, כי זה קשה מדי. התבוסה היא מוחלטת, מוחלטת. אין אחרי זה טיפול במשפחות שכולות, וטיפול ביתומים ובפצועים, אין. תבוסה מוחלטת. הכל הרוס, הכל הרוס. וארון האלה נלקח. ארון האלה נפל בשבי. ויתן לי שבי וזו, התפרטו ביצר. הנביא מיכה מסכים את זה, זה, זה. אנחנו לצערנו אחרי זה קיבלנו שני חורבנות של בית מקדש, אבל במשך מאות בשנים זה חורבן בית המקדש. זה היום. ושני בני אלים מתו, חופני ופנחס. זה החלומות הכי שחורים, הכי קודרים, שאף אחד לא חלם עליהם, התממשו לגמרי, לגמרי. 30,000 הרוגים, מנוסה גדולה, אין יותר כלום. הארון האלוקים נלקח בשבי, וחופני ופנחס, שהם היו הצמרת ביחד עם אבא שלהם, גם הם נפלו בקרב. תם חלק א' של הפרק. איש ישראל נס לעולם. מה זה איש? איש אמרנו, היו לאנשים, גיבורים, גם הגיבורים של עם ישראל, נסו, נסו זה לא ביטוי יפה, לא נעים. תחילת נפילה ניסה. זה אובדן השתאות לגמרי, כל אחד שכח את הכלל, כל אחד ברח לבית שלו. עד כאן הקדמה, חלק א'. עכשיו הפסוקים שאני רוצה להתמקד בהם. והיה רוצה איש בנימין המערכה, ויבוא שילה ביומו מדב קרועים ואדמה על ראשו. איש בנימין שאנחנו לא יודעים מי הוא. אנחנו כן יודעים מי הוא, כי חז"ל גילו לנו. בתוך הפסוקים, הפסוקים גם ידעו מי הוא. הנביא ידע בדיוק איך קוראים לאיש הזה, בסדר? אני אגלה לכם מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת זה שאול. בסדר? בינתיים זה סתם ידע, שאול. רש"י גם מביא את זה. איש בנימין אומר שזה היה שאול. רש"י מביא רק פשט. ואני לא באתי לפרש, אלא פשוטו שמקרא אומר רש"י גם פעמים. רש"י אומר, בפשט זה שאול. נראה אם השאול ניתן לנו מספיק זמן להגיע לפשט הזה. ויבוא שילה ביומו. רגע, הנביא יודע שזה שאול, אז למה הוא לא מגלה לנו? הנביא יכול לכתוב, וירוץ שאול ביומו. הוא לא רוצה שנדע שזה שאול? הוא כן רוצה שנדע שזה שאול. השאול עכשיו הוא עוד לא ידוע. שאול יהיה מלך רק בפרק ט' י'. הוא הולך לחפש את האתונות, ככה כולם חושבים, והוא מוצא את המלוכה. בינתיים מי שיקרא את פרק ב', פרק ג' לא ידע מי זה שאול, בסדר? אז יעשה חזרה, נו, מה אנחנו יכולים לפגוש את ה... פרקים מידע כמה. הנביא בכוונה לא רוצה להגיד לך איך קוראים. הנביא לא רוצה שתדע עליו שום דבר חוץ ממה? חוץ משל בנימין. הוא איש? גיבור? לא לכל אדם התנך קורא איש, אתם יודעים. איש זה... איש זה אישיות, ככה מדרש אומר. יש, זה אישיות חיובית, אישיות שלילית, זה לא משהו, יש איש יהודיה בשער מירה, ויש איש צר ואויה, ושני אנשים במגילה שקוראו להם איש. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. איש זה גיבור, אמיתי. גיבור לעתיד, או חלילה משהו אחר. יש פה איזו דמות רצינית, שהיא משל בנימין, אתה לא צריך לדעת עליה שום דבר יותר מזה של בנימין, זה מה שהנביא מתכוון. אם תדע, אם תכתוב את שאול, תקלקל את הפרק. זה מה שהנביא אומר. הוא בא לשילו ביום ההוא, אתם יודעים, שילו זה לא בבנימין. יכול להיות שזה מועצה אזורית בנימין, אבל זה לא בבנימין. שילו זה בנחלת אפרים, בוודאי. ואיתו שמשכן שילו, או שכן באדם, אדם זה יוסף, בוודאי, נחלת יוסף. ככה יעקב בוכה על צווארי רחל, כשהוא רואה אותה, על משכן בנימין, יוסף בוכה על צווארי בנימין, על משכן שילו שאחד ש... בנימין בוכה על, על, יוסף בוכה על מקדש בירושלים של נחלת בנימין, בנימין בוכה על יוסף, על, על, על הפסוקים שלנו, על משכן שילו. אז שילו, זה לא, הוא לא בורח הביתה, זה מה שחשוב להגיד. כתוב, וינוס איש ישראל לא, וינוס איש ישראל לא עליו, הוא לא נס לאוהל שלו, הוא נס למקום אחר. הוא רץ לשילו. ויבוא שילו ביום ההוא מדף קרועים ואדמה על ראשו. היה הרבה דברים. אני מנסה לומר שכל מה שהנביא כותב זה קריטי להבנת הפרק. חשוב לנו מאוד מאוד לדעת שהמדים שלו קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך, מצפה, כי היה לי בו חרד. על מה? על ארון האלוקים. ואיש, האיש בא להגיד, בעיר ותזעק כל העיר. אלי חרד על דבר אחד, מדויק פה בפסוק, בפסוק הזה מדויק, בפסוק י' ח'. ויהי כי אזכירו את ארון האלוקים ויפול מעל כיסא אחורנית. אלי זה איש האלוקים, גם איש בנימין זה איש אלוקים, נראה בהמשך. אבל אלי זה איש שכתוב בפסוקים מדויק, מה שליבו חרד זה ארון האלוקים. הבנים שלו שם, צבא ישראל שם, הכל חשוב. יש משהו שהוא חשוב לאין ערוך, מדרגה אחרת לגמרי, ארון האלוקים. הוציאו את הלוחות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתן תורה, לוחות ושברי לוחות. הוציאו את זה מקודש, עם הכרובים, הוציאו מקודש קדושים, על זה ליבו חרד. כולם הראו תרועה גדולה, והוא ליבו חרד. אז אלי יושב שם, מצפה, דואג, היה ליבו חרד. ואיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה ואומר, מי כל ההמון הזה? ואיש מיהר ויבוא ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה ועיניו כמה, לא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה ואני מהמערכה נסתי היום. ויאמר, מי היה דבר בני? אז נסביר רגע את הפסוקים, בסדר? האיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. עכשיו בואו ננסה להבין את הפשט, כי הפשט פה קשה מאוד להבנה. יש פה פסוקים שהפשט הפשוט, אתה לא מבין מה קורה שם. האיש בא להגיד בעיר, אז מה כל העיר עשתה? זעקה. אם שומעים שיש 30 אלף הרוגים, ואם שומעים שארון האלוקים ייקח בשבי, אז מה נשאר לעשות לזעוק? בטח זה היה זעקות מחרידות. זה היה זעקות של ייאוש, זעקות של עבד. אנשים הבינו שם שמה? שהם יתומים, שהם הורים שכולים, שהם אלמנות. זה באופן אישי, אבל באופן הלאומי. חרבה מלכות ישראל, חרבה ריבונות ישראל, זה היום ונורא, זה זוועת עולמי. האיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. יש אחד שלא יודע מה קרה, מי זה? אלי. אבל אלי, איפה אלי יושב? בכניסה לעיר. אז האיש הזה, משמע שהוא רץ, הוא היה צריך לפגוש ראשון את אלי, הוא דילג על אלי. ככה משמע, נכון? הוא דילג על אלי, המשיך קדימה לעיר, וסיפר לכל העיר. אולי איזו עיר קטנה הייתה, בסדר, היו בה כמה מאות תושבים. הוא סיפר לכולם, הנביא אומר, כולם סיפרו, התחילו לצרוח. רק יש איש אחד שהוא דילג אליו. הרי כתוב שאלי ישב על יד דרך, מצפה. הוא דילג אליו. דילג אליו, באיזה מרחק ישב אלי מהעיר? לא כתוב, נכון? לא, ישב 100 קילומטר, נכון? אבל ישב אחי, לא כתוב, אז בואו נראה. כל העיר זועקת, ויש לי שומע את הצעקות, אלי היחיד שלא יודע מה קורה. הוא שומע את הצעקות, והוא שואל מי כל ההמון הזה, והאיש מיהר, ויבוא ויגד לאלי, אנחנו לא מבינים, מה אנחנו לא מבינים? מה היה המרחק של האיש הזה מאלי? כשהאיש אסף את כל העיר, באיזה מרחק זה היה מאלי? זה לא כך משנה, מרחק שנייה או לא מרחק שנייה. האיש עקף את אלי, בא לכל העיר, הוא היה בטווח שנייה, הוא היה בטווח שנייה, איך אנחנו יודעים? כי כשאלי אומר מי כל ההמון הזה, אז האיש שומע ורץ אליו, נכון? ממהר אליו. אז אם זה היה בטווח שמיעה, אז איך אלי לא שמע את מה שהאיש אמר לכל העיר? אולי הוא הלך בשקט, לחש להם על האוזן? לא מסתבר, נכון? מה, טיפש, מה ההיגיון? הוא גם עשה את זה לעשרות או למאות אנשים, כל העיר, כל העיר. אז הוא עשה את זה, רץ רחוק רחוק, סיפר לכל העיר, היו צרחות, בינתיים הוא טייל בחזרה, ואז אלי שמע אותו. משהו לא מובן פה, לגמרי לא מובן. באיזה טווחים זה היה? למה הוא לא סיפר לאלי? ואיך הוא שומע, איך אלי שומע אותו, ואיך הוא שומע אותו בחזרה? מתנהל, זה משהו שזה מרחק של דו-שיח. המרחק הוא דו-שיח, אז למה כל העיר לא יודעת חוץ מאלי? אנחנו נשאר עוד שאלה. אני חוזר לפסוק קודם. והיה רוצים שמיים מערכה ואיפה שילה ביום ההוא. המערכה, מי אפק לשילה, זה יש מחלוקת בחזל, אבל זה 40 קילומטר. זה 40 מיל. זה 40 מיל. זה 40 מיל, זה בעלייה, כמו שאתם יודעים. זה כל מה לעלות מי אפק זה בשפלה, זה קרוב מאוד לפני הים, שילה כמה מאות מטרים על פני הים, אני לא יודע כמה. זה בקיץ, מלחמות עושים בקיץ, והאיש הזה הוא אחרי שני ימי קרב. האיש הזה הוא לוחם. שני ימי קרב, גם היום ימי קרב, זה תביעה גופנית עמוקה מאוד, אתם יודעים, במלחמה אוכלים מכות, במלחמה אין סומות, זה צריך להיות מצרות עוצמתי. האיש הזה נלחם לא היום, הוא לא סוחב נשק, הוא סוחב חרב. חרב זה מוט ברזל במלחמות של אז, 100,000 אנשים מנסים להרוג 100,000 אנשים. זה הדרישה הפיזית היא עצומה. כולם מנסים לרצוח את כולם. וצריך לעבוד עם כל הכוח, עם המגן והחרב, ולהעיף אותו חזק. אי אפשר לעשות שלוש הרוגים ולנוח עד שיהיה לי זמן. זה ימים של דרישה, של תביעה. אני אומר, יש סיפור על איזה מישהו יווני שגם רץ 40 קילומטר, אז האגדות מספרות שהוא אמר, הוא אמר ניצחנו ונפל מת. מי שרץ אחרי מלחמה 40 קילומטר, נפל מת. האיש הזה רץ, הוא רץ. מתי הוא רץ? באותו יום. המערכה התחילה, לקח 5 דקות, זאת אומרת, היה כמה שעות המלחמה הזאת. הוא כבר יודע את הפרטים. אז הוא נלחם כמה שעות טובות אתמול, כמה שעות טובות היום, ואחרי זה הוא מתחיל, באותו יום הוא מגיע לאלי. זאת אומרת, הוא רץ. אם בצהריים הוא התחיל את הריצה, ולפני השקיעה הוא הגיע לאלי, זה ריצה. כתוב, מה אני? לא צריך לדייק פה, נכון? אני קורא. והיה עוד שמימים מהחברו שלו ביום ההוא, באותו יום. אז א', למה הוא רץ? שמה הוא רץ? שמה הוא רץ 40 קילומטר? והוא זה יותר, יש שיטות בחזל שהוא רץ 120 קילומטר. אני לוקח את השיטה המינימלית, לפי הכי קצר, הכי מעט. בשיטות 80 קילומטר, 40, בסדר? בערך 40 קילומטר, מיל זה כמעט 40, מיל זה כמעט קילומטר, אז בערך. בשמה הוא רץ? זאת אומרת, מה יקרה אם הוא ילך? למה כל כך חשוב לו להגיע לשילה? למה? מה הוא מבשר לה? תראו, בשילה הם מודאגים מאוד, כמו בכל ערי ישראל. האלמנות עוד לא יודעות שהן אלמנות. היתומים עוד לא יודעים שהם יתומים, וההורים השכולים עוד לא יודעים. מה, חשוב לו לקחת להם כמה שעות אחרונות שיכנסו לדיכאון כבר מעכשיו? מה? מה יש לאיש הזה שכל כך חשוב לו לרוץ אחרי? ושילה, תראו, אנחנו מכירים מספר שופטים גם את סיסרא. סיסרא, כשהמלחמה נגמרה, סיסרא רץ ברגליו גם 10 קילומטר. מהתבור עד לא מצענים, אנחנו לא יודעים איפה זה, אבל יכול להיות שזה עלי עד חרוש את הגויים, יכול להיות שזה 10 קילומטר, יש ויכוח איפה המקום מדויק. אבל למה סיסרא רץ? לא בגלל שהוא רצה לעשות כושר. סיסרא רץ כי ברק לא יוותר לו. אם סיסרא ירוץ לקוטב הצפוני, ברק ירדוף אחריו. משום שכל העוצמה הכנענית הייתה נעוצה באישיות של סיסרא. סיסרא היה ממישהו כזה שהצליח לאסוף סביבו המון צבאות והמון לאומים ולהפיח רוח קרב. אם אתה מחסל את כל המחנה הכנעני וסיסרא נשאר בחיים, עוד 2 הכל יקום מחדש. עוד 10 שנים הכל יקום מחדש. ולכן ברק בן אבינועם חייב באופן אישי לחסל, לדאוג באופן טוטלי שהדבר הזה ימות, יושמד על פני האדמה. ולכן הוא לא מרוצה מהניצחון, זה לא מרגיע אותו, הוא ירוץ וירוץ עד שיעל עשתה מה שעשתה ואין סיסרא. אבל זה לא קשור לפה. משום שאיש בנימין הזה זה סתם אחד, זה לא סתם אחד בכלל, אבל אף אחד לא מכיר אותו. הוא לא מצביא ישראל. אם היה לו איזה תפקיד, הנביא היה כותב. הנביא כותב איש בנימין כדי שתדע שהוא חפש. בסדר? אין לו שום תפקיד. הוא לא איזה מצביא ואסטרטג. אם הוא היה מצביא ואסטרטג, זה חודש כדאי לברוח. למה דווקא לשילה? אני גם לא יודע. נניח, נחשוב משהו. אבל הוא סתם אחד, כי הוא יכול סתם אחד. בעיני הפלישתים לפחות, או בעיני הפוק חזם היה מהדבר, הוא סתם אחד. אז אם פלישתים שברו את ארון השם, אם פלישתים הצליחו להרוג 30,000 לוחמים מישראל, שפלישתים הצליחו לפרק לגמרי את ההתנגדות הישראלית, ופלישתים הרגו את המנהיגות, את חופני ופנחס, מה אכפת להם שהוא ברח? מה אכפת להם? למה לבזבז עליו כוחות בכלל? למה לשלוח עכשיו את היחידות, את טובי הלוחמים שלהם והסיירות שלהם לרוץ אחרי איזה מישהו שלא מעניין, איזה סתם אחד, איזה גפור בשדה הקרב? למה זה מעניין? אז למה האיש הזה רץ? רץ, רץ, רץ. לא חילקו לו בדרך, אתם יודעים, לא חילקו לו בחיות אנרגיה וחטיפים כמו שעושים במסעות בצבא. הוא רץ, הוא בטח גוסס עכשיו. בוודאי הוא גוסס, אולי הוא מצא איזה מעיין בדרך, שתה קצת, הוא מתנשף, הוא נראה לא טוב, זה בטוח. אבל אנחנו לא מבינים למה הוא רץ. הוא רץ. ועוד אנחנו לא מבינים למה הוא עוקף את אלי. עכשיו נמשיך. מה נמשיך? ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. כך כתוב פסוק תתווה. פסוק תתווה מספר לנו. פסוק תתווה הוא היה נכון הרבה לפני פסוק תתווה, נכון? ממתי פסוק תתווה נכון? גם בפסוק תתווה, גם פסוק א', אלי בן 98 שנה ולא יכול לראות. נכון? גם בפרק ב', אלי בן 98, אולי אז הוא היה צעיר יותר. אבל זה לא רק עכשיו הוא נהיה בן 98 שנה, נכון? קיצור, השאלה שלי בפשעת זה למה הנביא שם בו את פסוק תתווה. מה הקשר? עברנו לאלי, איש בנימין בא לדבר עם אלי, אז נותנים לו רקע, מה צבע השערות שלו, מה צבע הגלימה שלו. פרטים מעניינים, תראו, אם הייתם כותבים סיפור, היה אפשר לכתוב הרבה דברים. איך האיש הזה רץ והשם שלו נתפסו והוא קרס לסלעים, וקם והתנשם והזיע. זה לא התנ"ך, התנ"ך זה לא סיפורים, התנ"ך זה תורה, תורה. כל מה שהתנ"ך כותב זה להראות לנו את דרך השם. הסיפורים זה כלי שדרכו הנביא מסביר לנו איך לעבוד הקדוש ברוך הוא, אין פה סיפורים. ולכן כל פרט טכני שכתוב בתנ"ך הוא קריטי, הוא מהותי להבין את ההדרכה האלוקית. הפרק הזה הוא כמו הלכה בשולחן ערוך, צריך לזה, לא באופן ישיר, אבל כן, הוא עיקרי אמונה, זה ספר האמונה הגדול שלנו, שאפשר ללמוד אותו רק עם חז"ל, אז אנחנו מנסים, כמו שלומדים בסוגיה, אתה לומד סוגיה עם רק סוגיה, ואחר כך אתה לומד את רש"י, נכון? אתה מנסה להבין את הגמרא טוב. אחר כך אתה לומד את הראשונים. גם פה אני מנסה לעבור על הפשעת, אבל אחר כך להקשיב לחז"ל. האם התחלתי בשאלות בפשעת, או התחלתי במה שראיתי בחז"ל, אני כבר לא זוכר. עברו הרבה הרבה שנים מאז שהתחלתי ללמוד את הפרק הזה. אבל למה יסתה? אנחנו לומדים ככה. אז שאלה נוספת, אמרנו, מה עכשיו כתוב שהוא בן 98, אבי הוא בן 97? מה עיניו קמינה? ולמה עיניו קמה? ויאמר האיש אל אלי. עוד, אין פשט, פסוק ד"ז אין פשט, נכון? שני פעיות יש בפסוק ד"ז. ואם האיש אל אלי אנוכי במערכה ואני במערכה נעשתי היום. ויאמר מי היה הדבר בני. אני לא קראתי את הפסוק נכון. אתם רוצים שנקרא את הפסוק נכון? בערך, אני חושב ככה. ואם האיש אל אלי אנוכי בא מן המערכה ואני במערכה נעשתי היום. אלי מחכה. בסוף אלי מבין שהאיש לא מתכוון להמשיך. הוא שואל אותו מה כל ההמון. תראו, יש אפשרות שאלי יתפרץ לו באמצע. שירה דברים בגולם, שחס חלילה אף אחד לא יעלה על דעתו שאלי הוא כזה. נכון? הוא לא נבעל להשיב. מה פתאום אלי שואל אותו מה הדבר בני? כי אלי מבין שהאיש עצר, שם ברקס. מה כל העם, הוא שומע צרחות. מה כל העם, אנוכי בא מלאכה ואני אומר לך נעשתי היום. נו. אין נו, זהו, נגמר. אז הפסוק מחכה כמה שניות, אלי מחכה כמה שניות, ואומר לו מה הדבר בני, למה הוא קורא לו בני? מה הדבר בני? כמובן, אני לא מבין מה אתה אומר. תספר, לא הבנתי. למה הוא קורא לו בני? למה הוא קורא לו בני? כי הוא מרגיש שזה הבן שלו. פשט. אלי אומר, אני לא מבין, אני לא יודע, אבל הלוואי שהיית בן שלי. אלי עומד מלא התרגשות מולו. הוא לא, אתם יודעים, אחי אחי, זה אלי. הוא מתכוון ברצינות, זה לא סלנגים אצלו. זה איש קודש, אלי, אתם יודעים מי זה אלי, אני לא צריך לדבר פה מי זה אלי. אלי הוא המקור של הגמרא כי לילת חכם אפילו התנאי בא. שאלי אמר לשמואל, שכל יעשה לך קודם כל סיף אם תעלי ממני. כששמואל התנבא ששני בניך, על הבנים של אלי, אז הוא אמר לי, אם לא תגלה לי ככה יהיה לך, והגמרא אומרת במכות כלילת חכם, אלי אמר על תנאי, אבל זה לא משנה מה שהוא אומר לי. כשחנה הוא אמר לה, מתי תשתכרין, אז היא אומרת לו, אישה כשרה אנוכי ואין כשחר שחטאתי, אז אומר אלוקי ישראל יתן את שלתך, אומרת הגמרא, בשרה שנתקבלה תפילתה. ניתן את שלתך, בעזרת השם, היו יכולים להגיד שהוא נתן ברוכי. החז"ל אומרים, הוא לא נתן ברוכי. הוא בדק בשמיים, קיבלו את התפילה שלך. זה אלי. אלי זה קודש קודשים, אנחנו לא מצליחים לך להבין מי זה אלי. אז הוא לא בני, זורק סתם. האיש אומר, אחי, במערכה, אין לו מערכה, אתם רוצים להגיד עוד כמה פעמים עריכה, אז יש לכם אישור, אבל זה מה שהוא גמר. ואלי חיכה. צריך לקרוא את הפסוקים, ככה זה חיכה, בטח שהוא חיכה. וכשהוא הבין, אז הוא אומר, לא הבנתי. בני. יש פה משהו באיש הזה שהופך אותו לבן. יש פה אהבה עמוקה. ויען המבשר. עד עכשיו, כל פסוק שהוא מוזכר קוראים לו איש. תספרו. וירוץ איש בנימין מהמערכה. פסוק הבא, והאיש מיהר ויבוא, סליחה, פסוק ג', והאיש בא להגיד להם, והאיש מיהר, ויאמר האיש. בפסוק יצאנו פתאום הפסיק להיות איש. אמרנו כבר, מה זה איש? איש זה גיבור, איש זה דמות, איש זה אישיות. פסוק יצאנו, הפסיק להיות איש, הוא נהיה מבשר. למה הוא מבשר? מה היה איתך? הפסוק יצאנו, האיש הזה אומר, או המבשר הזה יותר טוב לקרוא לפי התנ"ך, בדיוק את מה שאלי צריך לשמוע. נס ישראל לפני פלישתים, מגפה גדולה הייתה בעם, שני בניך מתו חונו ונדחס, וארון האלוהים נלקח. יש פרשה פתוחה, עכשיו באמת יש שתיקה גדולה. ויהי כי אזכרו את הארון העליון ויפול מעל הכיסא האחרוני ביד יד השער. בסדר, אחרי זה אם תקפאו במקום כולכם ולא תזוזו עכשיו בחצי שנייה, אז תראו כמה טוב שיש לכם משענת. אלי ישב על כיסא בלי משענת, בן 98 שנה, כבד, ועיניו כמה לא יוכל לראות, והוא זקוף, הוא כל החיים שלו יושב במשענת. יש לו משענת, ככה חז"ל אומרים. המשענת לו זה התורה. זה עמוד השדרה שלו. כל החיים שלו זה תורה. המדרש אומר, כישלים וכלפות וגרזלים, ולא... הדבר היחיד שיכול להפיל את הגב של אלי, ארון העלמין ככה. הבנים שלך מתו, 30,000 הרוגים. הכל הוא מחזיק. מדגישים, כי הזכירו את ארון האלוקים, שבר אותו. אין יותר עולם. בלי תורה. אין יותר עולם. גיבור, שר התורה בישראל, מה השאלה בכלל? זקן איש וכבד. אבל כשהוא אמר לו, הוא אמר לו דרך, לפי הסדר, אבל זה פסוק י' ז', כתוב מבשר. רוצים להגיד, מה הנביא רוצה להגיד כשהוא אומר שהוא מפסיק להיות איש? הוא לא הפסיק להיות איש, זה אותו אחד, נכון? שהאיש הזה לא מזדהה עם פסוק י' ז', זה הכוונה שהחליפו. אתה שואל אותי מה אני רוצה להגיד? איפה אני איש? איפה אני מדבר עם כל הלב? זה פסוק ט' ז'. פסוק ט' ז' אמרתי כל מה שצריך. פסוק ט' ז' מבחינת איש בנימין, זה אמירה מוחלטת, סגורה, שלמה, מאורגנת. זה מה שאני צריך להגיד לך. אבל אני לא מבין. הוא לגמרי לא מבין. למה הוא לא מבין? השעון לא יודע אם ירשה לי. אני אזרוק בכיוון, כי זה איש בנימין וזה איש לוי. זה בית של רחל וזה בן של לאה. זה יהיה משיח בן יוסף, בן לאה, בן לפני יוסף, בן ימין, זה יהיה שאול המלך, חז"ל אומרים. וזה בן של לאה, זה חלק מהוויכוחים הגדולים, מהבירורים שדרכי השם של רחל לאה. נראה אולי נגיע לזה, אולי לא נגיע. אני רוצה קודם להגיד. אני רוצה לחזור לפסוק י"ד. לזה שיש בן ימין בא, ראה את אלי, רץ, עקף אותו, זה לא יכול להיות. אנחנו שואלים שאלות. למה? יש לנו כמה שאלות, נכון? בואו נשאל את השאלות, בואו נמקד אותן יותר. למה הוא דילג עליו? למה הוא דילג עליו? למה הוא לא דיבר איתו? ולמה הוא סיפר לכולם ואז רץ אחורה? ואיך כולם שמעו אותו ואלי לא שמע אותו? ואיך הוא כן שומע את אלי? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? התשובה נמצאת בפסוק תתבב. תתבב זה לא קושייה, תתבב זה תירוץ. אתה יודע, אתה רוצה להבין את י' ג' י' ד'? אני אתן לך את הפרט, עכשיו תבין. אם אתה מבין שאלי בן 98 שנה ונב כמה לא יכול לראות, אתה מבין מה קרה בפסוק י' ג'. מה קרה בפסוק י' ג'? מה קרה? אלי לא רואה, בדיוק. האיש בא להגיד בעיר, הוא לא אמר מילה. הוא בא להגיד, הוא עוד לא הספק להגיד מילה. הוא בא להגיד. ומי שראה אותו, איבד את השפיות. מי שראה אותו והתמלא בחרדה, בבעתה, קיומית, עמוקה כל כך, שכולם התחילו לצרוח, לא לצרוח, לזעוק. זה אבוד. הם ראו אותו. מה שהיה שם, שם שמו. תשעה באב אמיתי. מי שראה אותו נחרב העולם, כל העיר, לא היה אחד שראה אותו, הוא הצליח לשלוט בפה שלו. יבבות, שם היו זעקות, כל מי שראה אותו, השם אומר, נגמר העולם. חוץ מאחד. שמה? שעיניו כמה, לא יכול לראות. יש אחד שלא רואה. הוא לא רואה, אז הוא לא מבין. הוא לא דילג על האיש הזה. מה פתאום? הוא נעמד לידי. אלי ישב קצת לפני כולם. הוא רץ, רץ, רץ. מגיע, מתנשף, מתנשף, הוא מגיע, ומי שראה אותו, זהו. למה? למה? מה יש לראות בו שזה כל כך מפחיד? מה? למה? למה? אנחנו שואלים עוד שאלה. למה האיש הזה רץ לשילה? מה יש לו להגיד בעיר? מה? למה הוא רץ? למה הוא רץ? תשמעו, למה אנשים רצים? לא בשביל הכושר. אנשים רוצים אחד משתי הסיבות, או בשביל להגיע לאיזשהו מקום, או בשביל לברוח מאיזשהו מקום, נכון? למה שירדפו אחרי האיש הזה? אם האיש הזה היה שר צבא בישראל, אז היה היגיון למה הם רוצים אחרי האיש הזה. אבל אנחנו אומרים, אין לו שום תפקיד, הוא סתם אחד, כביכול סתם אחד. הוא סתם, אז לא רוצים עליו בגלל מישהו. למה רוצים אחריו? לא ראיתם שרוצים לפעמים אחרי אנשים ברחוב, למרות שהם לא מפורסמים? אם אתה בבנק רואה כמה אנשים רצים אחרי מישהו, אז יכול להיות שהוא לא מפורסם, בכל אופן, יש לו משהו חשוב ביד. מה הפירוש? לא רוצים אותו, רוצים את מה שיש לו ביד, זה ברור. לאיש הזה יש משהו ביד. לאיש הזה יש משהו ביד, זה מהפשט יוצא. לאיש הזה יש משהו ביד שגורם לשני דברים. גורם לכל מחנה פלישתים לרוץ אחריו. 40 קילומטר, אולי 120. האיש הזה לקח משהו. יש לאיש הזה משהו ביד, שמי שרואה את המשהו הזה, נגמרו לו החיים. נגמרו לו החיים. למה הפלישתים רדפו אחריו? הוא רץ בשבילה להגיד. מה להגיד? הוא לא אמר. אם הוא היה אומר, אני היה שומע אותו. הוא לא אמר. כתוב, האיש בא להגיד בעיר. לא כתוב שהוא אמר, תדעי בפסוק. האיש בא להגיד בעיר. הוא בא להגיד. אם הוא היה אומר, הרי אמרנו, זה לא יכול להיות, הוא בטווח שמיעה שלי, או לא בטווח של שמיעה שלי. כל העיר שומעת אותו חוץ מאלי, זה לא מסתבר. והפירוש היחיד זה שאף אחד לא שמע אותו, כי הוא לא דיבר. הוא מתנשם, הוא מתנשף. הוא אחרי 40 קילומטר, אחרי ריצה ארוכה, הוא עוד לא מספיק, כולם מתחילים לצרוח. מה יש לו להגיד בעיר? כן. ש? בגלל שהבגדים קוראים הפסדנו מלחמה? אתה יודע כמה פעמים נקראו לי המדים? לא הפסדנו המלחמה ברוך השם. מדים קוראים. בדקו כמה בוץ יש לו על הראש. מי שרואה מדים קוראים אז הוא אומר, יש, יש. גם בניצחונות יש כמה שבורחים. אני מקווה שזה לא בצבא ישראל, אבל ברח אחד. ברח. יכול להיות שהוא ברח. טוב, אתם יודעים מה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים שהוא, אני קורא ברש"י. איש בנימין, זה היה שאול. שחטף את הלוחות מיד גוליית וברח לו. האיש הזה בורח, לא בגלל, האיש הזה רץ להגיד. מה זה להגיד? להגיד זה דברים הקשים כגידים, נכון? כה תאמר לבית יעקב, תגד לבית ישראל. אמירה רכה לאנושים ודברים הקשים כגידים. הוא בא להגיד משהו קשה מאוד. למה הוא רץ לשילה? למה? למה הוא רץ? אתה רוצה להגיד לשילה? לך שבוע, תעבור מנקיק לנקיק, בלילות, תזחל קדימה, בימים שם במערות. הוא חייב עכשיו, חייב. יש לו משהו, תבינו, יש לו משהו שיכול להיות, יש לו משהו שיכול להיות שהוא יאפיל על כל שמחת הניצחון הפלישתית. יש לו משהו, הפלישתים, מה אכפת להם שם שוב? מה הוא יכול כבר לקחת? נגיע אליו, נשלח את הימסים שלהם, אני לא יודע מה. נגיע אליו עוד שבוע, עוד שבועיים, אנחנו שולטים בהכל, אין מי שיכול ללכת איתו. יש לאיש הזה משהו? הפלישתים כועסים, זה ברור. יש ערימות של עשרות אלפי חללי בית ישראל. הם ניצחון מוחלט. איזה עושר, איזה פראות בטח היה שם, איזה השתוללות יצרית מכוערת על זה שהם השפילו אותנו. ולא, יש משהו שהאיש הזה חושב שהם יעזבו את הכל וישלחו את טובי הלוחמים והרצים, לא ידעו מנוח. אני חייב לרוץ בלי להפסיק. מה, אתה חושב שאלו כאן לרוץ? אתה חושב שהוא עשה על זה אימונים? אתה חושב שהוא הלך לבית הבא אחרי זה? מכון ויגד, מה, זה הוא סבל, והוא הרגיש שהוא פורק, והוא הולך למות, והוא אומר, אני חייב להמשיך, חייב להמשיך, והוא יבוא דווקא לשילה, לא לבית שלו, הוא יבוא לבית שלו. הפסוקים מספרים שכששלמה בנה את בית המקדש, ככה זה לומדים, הוא הכין מטמוניות בהר. איפה הלוחות? הלוחות עכשיו בתוך ההר. מחכים שבמהרה יבוא גואל ויהפך לששון ושמחה. זה לא גלה, הלוחות לא גלו. במשכן שילה, למה משכן שילה חרב? כי פלישתים חיפשו את הלוחות, בוודאי. היה מקום, שאול, אני עוד לא יודע למה זה שאול, לא יודע מספיק לידעת מה זה שאול, 200 מנחה, ב-1:20, משהו שמזכה אותנו, הוא מביא את הלוחות כי יש משהו שהוא הלב, הוא הלב של כלל ישראל, זה הלוחות האלה, זה פסול אחד, לוחות, לוחות, שכל לוחות, זה לוחות ממש. הוא מביא את הלוחות, וחייבים להחביא אותם, חייבים להחביא אותם. הנקמה הפלישתית בשילה הייתה קשה, כשהם הפכו שם אבן על אבן, לא היה... כלום לא היה, לא היה נקי כסל אחד שלא נכנסו לבדוק בו וחפרו בו. ולא מצאו, כי החביאו ברוך השם, החביאו, עד היום זה מוחבא, איפה שצריך להיות מוחבא, במה יבואו אלינו. יש משהו שהפלישתים יכעסו כל כך ולא יוותרו, ויש משהו שחייב להביא לשאול, ואם אנשים רואים את מה? את הלוחות ביד שאול, תראו, מעולם לא ראה, נמי מוישה רבינו, אולי בצלאל, אדם לא ראה את הלוחות. הלוחות הן בקודש הקודשים, גם הכהן הגדול לא רואה את הלוחות. הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, ביום הכיפורים, הוא רואה איזה מכוסה בכפורת. מחוץ לארון את הלוחות, אף אחד לא ראה את זה. אף אחד לא ראה את זה. והאיש הזה, מי שרואה את האיש הזה מהאדם שבלוחות, אז מה? אז הוא מתחיל לצורך. אז הוא מתחיל לצורך. אתם יודעים מה זה לראות את הלוחות? לראות את הלוחות זה לדעת שיש 30,000 הרוגים, זה בטוח. זה בטוח. למה? כי ברגע שעם ישראל ראה שהפלישתים מצליחים להגיע ללוחות, אז מה? אז הם שיירות של אנשים ששמו נפשם בכפם, עם ישראל יהיה הכי שפל והכי עלוב. אם את הלוחות לוקחים לנו, מה עם ישראל עשה כדי שזה לא יקרה? האיש לא יודע 30,000 הרוגים. האיש יודע שמגפה גדולה הייתה בעם. האיש היה דרך אגב, מאיפה יש לו את פסוק י' ז'? מאיפה הוא יודע את פסוק י' ז'? מה זה ב-CNN? הוא שמע דיווח בערוץ 7? מאיפה הוא יודע? הוא ראה בעיניים. הוא ראה את חופני ופנחס מתים. הוא היה צמוד. למה חופני ופנחס מתו? הם נצמדו, מסרו את הנפש על הארון. בגוליית חזל הוא מרצח אותם. מאיפה יודעים זה גוליית? גם זה מדויק, זה לא מספיק. חזל הוא מוציא מהפשט. בגוליית והרוג הזה, הם מסרו את הנפש, ימותו, מה יש להם חיים בלי תורה? אבל זה לא רק חופני ופנחס. רבבות, רבבות של ישראל הלכו ואמרו, ימות העולם, לא ניתן לזה לקרות. לא ניתן לזה לקרות. נראיתי פעם, הרמטכ"ל המצרי של מלחמת יום כיפור, הוא אומר שכשהמצרים חצו את התעלה, אז הוא אומר, המפקדים הישראלים הרעים, כך הוא אומר, השם יזכור דברי עתק, הוא אומר, הם לא אכפת להם שהחיילים שהם ימותו מול דיוויזיה של 500 טנקים, עוד טנק הולך להתאבד, ועוד טנק, לא אכפת להם החיילים שלהם, אבל הרשע המצרי הזה לא יודע שלא היו מפקדים ישראלים, זה ארבעה חבר'ה, שלא יודע כמה הם למדו בישיבת בית אל, לנדיבות ישראל, ארבעה חבר'ה בכל טנק, שאמרו, המדינה הולכת לנו, אז עוד ארבעה, אתם רוצים לראות אותם? לכו להר הרצל, לכו לגבעת שאול, שם יש את המצבות שלהם, עוד ארבעה חבר'ה הלכו למות, עוד ארבעה חבר'ה, חייבים לחסום את המצרים, אם שר הביטחון חשב שהבית השלישי הולך לנו, אז הם, הילדים האלה בטח שחשבו ככה, מסרו את הנפש, אז מי שחושב שהלוחות נופלות, שיירות שמתאבדים, שיירות שיעשו הכל. אחרי זה הנביא סופרנו 30,000. אבל הוא, זה, ברור זה, מי שרואה את הלוחות, עם הלוחות הם הצליחו לפתח את הכפרת. אנחנו מבינים איזה טבעות של שמירה שם. אז הכל עבוד, הכל עבוד. מי שרואה את הלוחות, זהו, הכל עבוד. הוא יודע שהכל עבוד, הוא יודע שנגמר, נגמר, נגמר. השחר, השחור משחור שהכי זוועתי שיש, הגיע לעולם, חוץ מי שלא רואה, חוץ מי שלא רואה. יש באיש הזה משהו שהוא איש, שהוא איש, אני רוצה לעבור לשלב הבא, למערכה. יש לנו 10 דקות, אולי נספיק. יש, כן, בכל. למה זה לא כתוב? זה כתוב. למה המדים שלו קרועים? למה המדים שלו קרועים? מה אתה מקשה מהמדים הקרועים? תגיד למה זה לא מצוין, אל תגיד שמצוין המדים הקרועים. פרטים חשובים, למה כתוב פרטים קרועים? בוא נלמד למה חשובים מדים קרועים. מדים קרועים אנחנו חייבים להבין למה. אולי נצליח לגעת בזה עכשיו, בסדר? ננסה להגיד למה חשוב שמדים קרועים. תראו, 30,000 נפלו בניסיון להציל את הלוחות. זה לא עזר להם. האיש הזה הוא לא משקיף על גבעה מרחוק, הוא לא ג'ובניק, הוא בלב, הוא רואה בעיניים מקום מקרוב, נכון? 30,000 לא הצליחו, המחנה הפלישתי ניצח, הביס אותנו לגודל הכיף, עד היום זה גובלנו, תבוסה מוחלטת. איך הוא הצליח לקחת את הלוחות? איך? איך? אתם יודעים מה היה מלוחות? גוליית, או איזה גיבור פלישתי אחר, גיבור במובן השלילי. פתח את הכפות, איזה חילו לשם, איזה ביזון, רקד איתם וכולם עשו צעקות והניף אותם. איך הוא פתאום, הוא בסרט מצויר, עשה בום בום והעיף את כולם. זה אמיתי, מה, איך זה קרה שם? איך זה קרה שם? אני לא בטוח שאני צודק, אני חושב שהפתרון זה מדב קרואים. מדב קרואים. מדב קרואים זה, איזה מדהים זה בכלל. ואיזה מדהים קרואים. הוא בכלל לא עשה את זה בכוח, הוא עשה את זה בחומה. הוא הוריד לאחד הפגרים בפלישתים, הוריד את המדהים. למה הם היו קרואים? כי מישהו דקר אותו, מה זה לא נקרא. לבש מדהים של פלישתים. והצטרף לחגיגות. גוליית גבוה, וגם הבחור הזה גבוה. כמו שאנחנו יודעים, הוא רוקד. הוא רוקד עם כולם. ובשנייה הנכונה הוא אומר, גם אני תורי. חוטף את זה הידיים שלו, רוקד, ימין, השמאל, הזז, תח, הולך פה, מתחיל לרוץ, עד שאחרי כמה שניות אומרים לנו, הוא בורח לנו, הוא לוקח להם כמה שניות להבין, אבל הוא כבר פותח בספרינט ונעלם. למה זה חשוב? זה לא חשוב. מה, אנחנו לומדים פה אסטרטגיה, לומדים פה טקטיקה? אני אגיד לכם למה זה חשוב. אני אגיד לכם, האיש הזה מגלה תחכום ותעוזה וקור רוח, אני אגיד לכם למה זה חשוב. ראש הישיבה שלכם עכשיו דיבר איתי כמה דקות לפני שהתחיל השיעור, אז הוא אמר לי על מה שהרב ציודה אומר על השואה. היום כבר יותר רגילים להגיד את זה בעקבות הרב ציודה, אבל אז, בשנים ההם, אתם יודעים שהרב ציודה, לפני הרבה מאוד שנים, פעם פגשתי יהודי זקן, שאמר לי שהוא למד במרכז הרב לפני 70-80 שנה, עומד מייס את החשבון. ושאלתי אותו, הייתי ככה בשיעור א', התלעד, אמרו, תספר לי על הרב ציודה, אז הוא סיפר לי על רבנים אחרים בישיבה, זה לא כל כך עניין אותי בעליותי באותה תקופה. אמרתי, תספר לי על הרב ציודה. וכל מה שאמרתי לספר על הרב ציודה, אמרתי, הרב ציודה, הוא היה בוכה. הוא מתחיל לספר סיפור אחרים. אחרי שלוש ארבע פעמים שאמר, הרב ציודה היה בוכה, אמרתי, מה בוכה? מה? תספר, היית שם כמה שנים, מה? הוא אומר, הוא היה בוכה. אמרתי, מה כאן? בוכה. שלוש ארבע שנים הוא היה בתשעים בית בישיבה, שלוש ארבע שנים, זה מה שהוא זוכר את הרב ציודה, בוכה. אמרתי, אבל מה הוא היה בוכה? הוא אמר לי על השמועות והמלחמה. ואז הבנתי, שמעתי את הסיפור הכי גדול על הרב ציודה. שלוש ארבע, הרב ציודה בשואה, כל היום בכה, כתוב משה רבנו, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, התנפל. אתם יודעים, המשנה ברורה מביא את הרשב"א, שמכוון ברכה ראשונה ב-18, זה לא רק לכוון בכל מידה, זה גם לא לכוון, לא להפסיק לכוון. אתה לא יכול באמצע לעשות הפסקה, לעשות קניות ולחזור לברכה. אתה צריך עוד מרוכז, וזה קשה, זה מאוד קשה. 40 יום ראשי רבנו מתפקד, הרב ציודה שלוש שנים זה מה שהוא סיפר, בוכה על השמועות, בוכה. זאת אומרת, מי, איך הרב ציודה אומר, גדול קיים שברך, הרב ציודה אומר שהוא אף פעם לא ידע שהים כל כך גדול. הכאב שהרב ציודה יקבל על השואה, זה אינסופי. והרב צבי יהודה הדגיש, זה מה שהראש ישיב ואמר, איך השואה זה שואה של הגלות? איך השואה זה מהלך אלוקי? איך בתוך הכאב, בתוך הזוועה, בתוך הייאוש, לא הייאוש, בתוך הכאב האינסופי, יש פה תהליכים של צמיחת ישועה, של מצמיח ישועה, של בא מאדום חמוץ ודין בצרה, כן, שיעשה בהם דין. איך בתוך המורכבות והסיבוכים יש גאולה? זה יש בנימין. היום הרבה יכולים להגיד אחרי הרב ציודה שזה ניתוח אלוקי וזה, אבל לחיות את הכאב הנוראי האינסופי הזה ובתוך הכאב לראות את זה, זה מדרגה אחרת לגמרי. איש בנימין, הכל מתמוטט לו מול, הכל הרוס, הכל ייאוש, הכל קודר, הכל אבוד. הוא מסוגל לחשוב, הוא מסוגל לנסות להציג פתרון. זה שיש לו כורח זה לא מעניין אותי, הוא לא איש כרח, הוא איש עם לב. זה שהוא מסוגל לנסות למצוא איזה תרגיל, איזה טקטיקה, איזה תחכום, איך ללבוש מדים של מישהו אחר ולקחת את הלוחות, זה לא סיפורי מעשיות, זה סיפורי אמונה. האיש הזה הוא מלך, בטח שהוא מלך. אין לו פטר על הראש, ואף אחד לא מכיר אותו, אבל במדרגה הפנימית שלו הוא מלך. למה הוא מלך? כי הוא כלל ישראל. למה הוא כלל ישראל? כי הוא מלא אמונה בביטחון בגאולת ישראל, ומלא ודאות בישועה שלהם, והוא עובר את הרגעים היותר קשים, מסובכים ומורכבים, הוא כואב את הכאב הזה בכל יום, אבל ברור לו שיום יבוא ונצא מזה, זה פשוט לא שיום יבוא ונצא מזה. זה המערכה גם, אני חצי דקה, רגע. אז שאלת אותי למה כתוב מדים קוראים, חשוב מאוד שיהיה מדים קוראים לפי דעתי. כי המדים קוראים שוב, זה לא לתת לך רעיונות בשדות קרב איך לעבוד על אחרים. אני מקווה שבעזרת השם עם ישראל ינצח תמיד, אמן ואמן. זה להראות לך צפיית ישועה, זה היכולת שלו לתחקל, להיות מתוחכם, זה מלך, זה מלך. אם הוא יודע לעשות פריימריז, ויודע לעשות רייטינג, ויודע את כל המילים האלה, זה פחות משנה. הוא נשמע את האומה, האיש הזה חי בוודאות, הוא מלא מסירות נפש, הוא מלא דאגה, הוא לא נשבר, שום דבר לא שובר את הוודאות שלו, שלא איתו ששם הוא יכול אותו לעזור, זה בטוח, זה ברור לאין ספק. למה לא כתוב שהלוחות ביד שלו? זאת שאלה גדולה. למה לא כתוב? זה, בלי קשר למה דווקא. למה לא כתוב? זה לא כתוב. זה לא כתוב שהלוחות בידיים שלו. זאת אומרת, רש"י ושם חז"ל אומר שזה כן כתוב. זה כן כתוב. התנ"ך, אתם יודעים שהרמב"ם במורה נבוכים, ככה פותח את הספר, ששאלה אני אדם שאלה גדולה, הוא משבח את השאלה. איך יכול להיות שבגילה, לא משנה את השאלה, תסתכלו שם, אבל הוא מעליב את מי ששאלת את השאלה הזאת. מעליב, במילים שאני אפילו לא רוצה לחזור אותה. נחזור, הוא אומר, שאל איש שקורא בתנ"ך, כשיש לו זמן פנוי, אחרי שהוא גמר את כל ההנאות והתאוות שלו, פותח ספר טוב, למה לא? פותח ספר טוב. כשהייתי ילד, עוד היו כאלה, היה לי שכן כזה, בלי כיפה, ולא נוסיף על בעיות יותר, היה לומד קצועות בשביל הכיף. היה, הוא היה רוצה עם סיגר בשבת, היום הוא ניבול מהקצועות, אמרתי, לא מתאים לי עם סיגר קצועות בשבת וזה, אבל כן, היה חיבה כזאת. אז הרמה מדבר על אחד ששאל קושייה, הוא חושב ככה הוא מקדים, זו קושייה טובה. אבל ככה הרמה מתחילת מורה נבוכים, לא התחלה, התחלה צלם דמות, פרק ב'. ממש בהתחלה. הוא קורא את הספר, התנ"ך זה כמו המשניות. תמי, המשניות זה ספר הלכה שרבי כתב. המשניות זה ספר של עמל, התורה זה ספר של עמל. התורה זה לא סיפורים. אולי בגן למדת את זה ברמה של פשט של סיפורים. התורה רוצה שתעבוד קשה. המשנה רוצה, אתם לומדים משנה. חיסור מלכסה ואחר קטני, בטח. וקימתות, בטח. כשהמורה אומר וקימתה, הוא מתכוון זה פשט המשנה. חיסור מלכסה ואחר קטני, לא משנים את הגרסה אחר כך. זה הגרסה. הגמרא בנדרים אומרת שטענה מיסתם סתומי, הטענה בכוונה לפעמים כותב סתירות פנימיות כדי שתעבוד קשה ותחלץ. עצם מתוך הדברים. הסיפורים זה לא קל ללמוד יהושע שופטים שמור לכם, זה נחמד, בוא נלמד בקלות. הנביא, תורה זה עמל אהוב, עמל יקר, הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך הפסוקים. התורה, אם אתה לא רואה בתור טקסט, בתור ניתוח ספרותי, דברים בתהילים, אין שם נשמה. התורה רוצה שנעבוד קשה, התורה רוצה שנקרא את הפסוקים לאט. התורה רוצה שנקשיב להם, התורה רוצה שננסה לחיות אותם. לפי מה חלקנו? כל אחד יודע לב מרת נפשו. התורה רוצה, זה כן כתוב, אם כתוב תגיד לי את זה, מה תגיד לי את זה? זה לא יעזור שום דבר. כמה שנגיד לא יעזור, חייבים הקשבה פנימית, חייבים ענווה אל מול הפסוקים. חייבים לשבור את הראש מול הפסוקים. אפילו בתוך הפשט. תהיה שם, ואם תהיה שם, אתה תראה את זה. אתה תראה את זה. באמת, מה שאמרתי היום זה לא חידושים גדולים. זאת אומרת, אולי לא קראת את פרק כך, אבל זה שאלות בתוך הפשט, אין פה איזה גאונות גדולה להגיד את השאלה. זה באמת לא מובן. זה דברים, למה הוא רץ, ולמה חטפו אחריו, ולמה כולם צעקו, ולמה שמו שלי לא שמע, ולמה הוא עונה לו ככה. על הרבה דברים לא עניתי, זאת אומרת, מאיפה יודעים איזה שאול, לא עניתי. אלי לא ידע הרבה דברים. אבל כשאיש הזה אמר לו תשובה שבינתיים היא לא ברורה, ובשיעור הזה לא מספיק להגיד למה התשובה מערכה מערכה מדויקת, היא חדה, אבל אלי מבין שמה? שהוא פגש מלך. אלי מבין שהוא פגש אדם ענק, הוא לא מבין מילה. כי הוא בן לבלת של אהב, הוא בן של רחל, הוא לא מבין מילה, הוא גם לא צריך להבין מילה. אבל הוא יודע לזהות פה משהו אדיר, אדיר, אדיר. והוא אומר, בני, אבל הוא ממשיך קדימה. שבית המדרש הזה ימשיך להשפיע טוב על עם ישראל, תזכו כולכם לגדול בתורה ולהאריך ימים ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. שלום וכל טוב.